אז נתחיל, לא יודע, ארי אמר בשבת שקווים סיים לפני פורים, אני לא מבטיח, באמת שלא מבטיח. נראה. אז כמו שעשינו במגילות האחרות, אנחנו נתחיל עם הקדמה, עם שיעור פתיחה, לפני שנתחיל ללמוד את המגילה עצמה, עם קצת רקע. רקע גם לסיפור מבחינה, נקרא לזה היסטורית אולי, או למקם את הסיפור איפה הוא נמצא, וגם מבחינה רעיונית, קצת להבין בכלל את המהות של המגילה ולאיזה שאלות אנחנו צריכים להתייחס או לאיזה דברים אנחנו צריכים לדון כשאנחנו עוסקים במגילה. ואנחנו נתחיל בשאלה שבעצם עסקנו בה גם בהקדמה של קהלת, ואני כבר אומר מראש שאנחנו נעסוק בה גם בהקדמה של שיר השירים. וזו השאלה של מה המגילה הזאת בכלל עושה בתנ"ך, אם היא בכלל אמורה להיות חלק מהתנ"ך, ואם כן, רגע, הנה בדיוק הזום נפתח. שלום לכולם, יופי. אני אשתף את המסך. אז ערב טוב, התחלתי בזה שאנחנו מתחילים היום בשיעור פתיחה, גם קצת על הרקע איפה בעצם נמצאת מגילת אסתר, וגם מבחינה מהותית מה הקשיים שיש פה ומה הדברים שאנחנו נצטרך להתייחס אליהם במגילה עצמה, בלימוד של המגילה עצמה, עד פורים, ואולי קצת אחרי. והמגילה, אנחנו נתחיל בדיון שראינו אותו, כמו שאמרתי, גם ברקע לקהלת וגם נראה אותו ברקע לשיר השירים, וזה בעצם השאלה, האם המגילה הזאת צריכה להיות חלק מהתנ"ך? האם היא חלק מכתבי הקודש? וגם פה אנחנו מוצאים שאלה בעניין הזה. זה לא בדיוק חלק, ראינו בקהלת שהייתה מחלוקת אם היא מתמה את הידיים או לא מתמה את הידיים, שזה בעצם איזשהו סימן, האם הדבר הזה הוא חלק מכתבי הקודש או לא, כי כזכור הייתה גזרה שכתבי הקודש מטמאים את הידיים, כי אנשים היו מאחסנים תרומה ביחד עם פת של תרומה, ביחד עם כתבי הקודש. זה קודש וזה קודש, זה צריך להיות ביחד, ואז באים עכברים לאכול את התרומה וגם פוגעים בכתבי הקודש שהיו שם, ולכן גזרו שכתבי הקודש מטמאים את הידיים ולכן אסור שתהיה תרומה סמוכה להם. ואז תמיד שדנים אם ספר כלשהו מטמא את הידיים או לא מטמא את הידיים, זה בעצם שאלה האם הוא חלק מכתבי הקודש או לא. כן, האם הוא חלק מהתנ"ך או לא. אז לגבי אסתר, אנחנו מוצאים אמירות, אפשר להגיד קיצוניות לשני הצדים. אז תראו, זה מתחיל ככה. מגילה דף ז' עמוד א', מקור ראשון בדף. אמר רב שמואל בר יהודה, בדף מקור, כן? שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות. שלחו לה, היא ביקשה שיקבעו יום טוב, יום מיוחד, לזכור את הנס שנעשה בזמנה. שלחו לה קנאת מעוררת עלינו לבין האומות, זה יום שיעצבן את כל הגויים, אתם יודעים מה יגידו באום, מה יגידו בהג, כל מיני דברים, לא כדאי. שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס, סיפור ידוע, כולם יודעים את זה, אין לנו מה להסתיר, אנחנו לא מחדשים בו שום דבר, כולם כבר יודעים. רב ורב חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה מתנו, הם כל אלה אמרו כדלהלן, ואז יש פה איזה הערה בסוגריים, בחולי סדר מועד, כל כי היזוגה, חילוף רבי יוחנן ומאייל רבי יונתן. זאת אומרת, בכל סדר מועד, כשיש את הקבוצה הזאת של רב, רב חנינה, רבי יוחנן, רב חביבה, יש כאלה שאומרים שבעצם זה רבי יונתן ולא רבי יוחנן היה איתם. זה בסוגריים, מה הם אמרו? שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. זאת אומרת, האמירה הקודמת הייתה כתבוני, תקבעו מועד. האמירה הזאת אומרת, תכניסו את הסיפור לתוך כתבי הקודש. שלחו לה, הלא כתבתי לך שלישים, זה פסוק במשלי. שלישים, דורשים מלשון שלוש, ולא ריבעים. ופה הכוונה היא שההתייחסות למעשה עמלק, הרי אסתר נכנסת לסדרה של מאבקים של עם ישראל עם עמלק, אמנו מזרע עמלק, והמאבק הזה עם עמלק נכתב, צריך להיכתב 3 פעמים ולא 4 פעמים, ככה לומדים שהפסוק הזה מתייחס לעמלק. עד שמצאו לו מקרא, זאת אומרת, ברגע שכתבנו כבר 3 פעמים, ומה עם 3 פעמים? יש לנו פעם אחת פרשת בשלח, מלחמת עמלק, פעם אחת בכי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק, ומלחמת שמואל בעמלק, שאול, סליחה, בעמלק כמובן. אז עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, מצאו מקרא כתוב בתורה שמאשר שאפשר לכתוב את זה. מה כתוב בתורה? כתוב זאת זיכרון בספר, כן, זה מלחמת עמלק הראשונה בשלח. כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה. מה זה כאן? בשלח, ובמשנה תורה זה בדברים, בפרשת כי תצא. זיכרון, מה שכתוב בנביאים, שאול, מלחמת שאול. בספר, מה שכתוב במגילה. אז זאת אומרת, יש לנו, כתוב זאת זה תורה, זיכרון זה נביאים, בספר זה כתובים. אז יש לנו אזכור של עמלק 3 פעמים בתורה, בנביאים ובכתובים. נכון, בתורה יש 2, אבל אנחנו מחשיבים את זה כ3 אזכורים. כתנאי, יש מחלוקת תנאים בעניין הזה. כתוב זאת מה שכתוב כאן בשלח, זיכרון מה שכתוב במשנה תורה, בפרשת כי תצא, בספר מה שכתוב בנביאים, דברי רבי יהושע, ואז אי אפשר להוסיף. רבי אלעזר המודעי אומר, כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זה אפשר לכתוב ביחד, כי שניהם תורה. זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. אז יש מחלוקת, האם ראוי להכניס את הסיפור הזה לתוך כתבי הקודש, האם לא סיימנו את המכסה, למה המכסה היא דווקא 3 פעמים להזכיר את מעשה עמלק? לא יודע, אבל כביכול יש כאן איזושהי אמירה שאולי הסיפור הזה כבר מיותר. לפי דעה אחת. לפי דעה שנייה אפשר להכניס אותו, הוא מצטרף לרצף של הסיפורים הקיימים. ואותה מחלוקת מופיעה לנו אחרי זה שוב, או דעה, סליחה שאומרת שאסתר לא צריכה להיות בכתבי הקודש, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אסתר אינה מטמאה את הידיים, כמו שראינו קודם, זה אומר שהיא לא חלק מכתבי הקודש. למימרה, לסבר שמואל, אסתר לא ברוח הקודש נאמרה, זה אומר שהוא סובר שאסתר לא נאמרה ברוח הקודש, כי הרי זה המשמעות. אם היא נאמרה ברוח הקודש, היא צריכה להיות כחלק מספרי הקודש. ראינו את זה גם, אם אתם זוכרים, שדיברנו על קהלת, שהשאלה אם מטמאה את הידיים או לא מטמאה את הידיים, זאת הייתה מחלוקת במשנה, אבל בתוספתא היה כתוב ששלמה מחוכמתו אמרה. זאת אומרת, הדעה שסוברת שקהלת לא צריך להיות מכתבי הקודש, אומרת שדברי שלמה בקהלת, הם לא נאמרו ברוח הקודש, אלא הם דברי חוכמה אנושיים. דברי חוכמה אנושיים, זה יפה ללמוד, זה צריך להיות במחלקה לפילוסופיה, לא בתנ"ך. בסדר? בתנ"ך יש דברים של שנאמרו ברוח הקודש. אז אם קהלת לא נאמר ברוח הקודש, אלא מתוך חוכמתו של שלמה, לא צריך להיות בכתבי הקודש. בסוף, כן נכנסנו לכתבי הקודש, כן סברנו שנאמר ברוח הקודש. אבל זאת השאלה, האם זה נאמר ברוח הקודש או לא. אז כאן, אם רב יהודה אמר שמואל אומר שאסתר אינה מטמאה את הידיים, זאת אומרת שהוא סובר שהיא לא נאמרה ברוח הקודש. זה סיפור אנושי שסיפרו על מה שקרה באותו דור. אבל האם הוא באמת סובר ככה ואמר שמואל, אסתר ברוח הקודש נאמרה, הוא אמר בפירוש שהיא נאמרה ברוח הקודש, אז למה הוא סובר שהיא לא חלק מכתבי הקודש? עונה הגמרא, נאמרה לקרות ולא נאמרה לכתוב. לקרוא אותה בפורים, אבל לא לכתוב אותה כחלק מכתבי הקודש. התוספות מיד שואלים, יש לנו הלכה שקראה על פה לא יצא, אז איך יכול לקרות ולא לכתוב, כן? בסדר, לא ניכנס כאן בדיוק לתירוצים.
דבר שלא ייכתב, היא שכחת.
נכון, נכון, אבל אולי יש תקנה, תראו. בדיוק סיימנו את חנוכה השבוע. בחנוכה אין לנו משהו כתוב. יש לנו תורה שבעל פה, אז אולי פורים צריך להיכנס לדבר הזה. יש כיווני לדורות, אבל לאו דווקא כתבוני לדורות. כיווני כמועד, אבל לא לכתוב את זה כחלק מכתבי הקודש.
ספר מכבים, רק הכניסו אותו לתנ"ך.
נכון, לא הכניסו אותו לתנ"ך. אז הנה, אז אולי גם אסתר צריכה להיות מהספרים החיצוניים, מה שנקרא, כן?
אפשר לשאול, הרי בתנ"ך כל הספרים הם חיצוניים. כל ספר שנכנס לתנ"ך הוא ספר שיש לו מסר.
נכון.
למגילת אסתר יש מסר מאוד חזק.
או, אתה אומר למגילת אסתר יש מסר מאוד חזק, אבל אולי יש, אולי המסר הזה הוא מסר אנושי.
המסר הזה הוא גם...
בוא נדבר רגע, בוא נדבר רגע על המסר הזה. מה המסר של מגילת אסתר?
המסר של מגילת אסתר הוא הקדוש ברוך הוא בעצם מכוון את כל מה שקורה בעולם.
זה כתוב במגילה?
זה נלמד מהמגילה.
איך?
מהסיפור של המגילה.
לא כתוב את זה שם. ואנחנו מפרשים אותה ככה. זה לא כתוב שם.
איך לא? לא כתוב גם שם השם.
לא, שם השם לא מוזכר במגילה.
איך לא? הלוא בדיוק הוא אומר למרדכי כך וכך, ובדיוק הוא מגיע, המן, ואומר שצריך לתת לו שרביט הזהב, וסוס של המלך.
כן.
זה מה שאתה בא עכשיו לקחת את הכתר ממני.
קרה מקרה מאוד יפה.
יפה.
אתה אדם מאמין. אתה אדם מאמין, אז אתה אומר שהכל מנוהל מלמעלה. המגילה לא אומרת את זה. אז אנחנו... אני מעלה פה את השאלה בדיוק בגלל שאולי זה הדיון. הסיפור הזה של אסתר צריך להיות בכתבי הקודש או לא, מה השאלה פה? הוא לא באמת מספר לנו סיפור, כמו שהתנ"ך בדרך כלל מספר לנו סיפורים. תכף נדבר על כמה בעיות שיש לנו בסיפור הזה. אבל קודם כל, המסר הפשוט הזה שאתם אומרים, הנה השגחה של הקדוש ברוך הוא, איפה זה כתוב? זה לא כתוב במגילה. זה לא כתוב. מה שאתה מזכיר לי זה ההוכחה הידועה. מאיפה יודעים שצריך ללכת עם כיפה? אתם יודעים? כתוב והלך משה, מה הולך בלי כיפה? אז מכאן יודעים שהוא צריך ללכת עם כיפה. נכון? הוכחה ידועה. אז אתה... כתוב והלך משה. מה, משה הלך בלי כיפה? ברור שהוא הלך עם כיפה. אז מכאן הוכחה שצריך ללכת עם כיפה. נכון?
אולי הוא
מראה
את הכיפה סרוגה?
זה כבר שאלה אחרת. כל אחד יוכיח כשיטתו. זה מוכיח, כן. אז זה אותו דבר. מה, זה לא הקדוש ברוך הוא עשה את מה שיש במגילה? ברור שהקדוש ברוך הוא עשה, אז מכאן שהקדוש ברוך הוא... אתה מניח את זה. המגילה לא אומרת את זה. אז מגילה כזאת ששם השם לא כתוב בה, ויותר מזה, מה כן מסופרנו במגילה? על משתה, המלך אחשוורוש, בדיוק איזה בדים ואיזה רצפה ואיזה, לא יודע מה, תפורה הייתה שם, איזה תפריטים. כמה ימים, איזה יין כל אחד שאתה, תמרוקי אנשים, איזה תמרוק, כמה חודשים בכל שמן ולא יודע מה, ומה קורה בערב שהיא הולכת למלך ובבוקר שהיא חוזרת, וכל הפרויקט הזה של למצוא את הנערה החדשה למלך, שעשו, הנה, מקימים שעה חדשה, נותנים לכל שר תפקיד, אז הקימו משרד, משרד ממשלתי, להביא נערות למלך, נכון? משרד ממשלתי, כן? פרויקט שלם. אז יש לנו עכשיו שרה חדשה למשימות לאומיות. אז הייתה משימה לאומית, משימה לאומית חדשה, להביא, גיסי סיפר לי שהרב הדרי היה אומר, כתוב, אחרי שכבר המלך בחר את אסתר, כתוב, ויקבץ בתולות שנית. מה זה? מה קרה? למה צריך עכשיו עוד פעם שנית? אז אמר כבר, הקימו מנגנון עם משרד, עם פקידים, עם זה, אז מה, צריך להמשיך לעבוד, כן, זה כתבי הקודש. רב עמיטל היה אומר, שאם מישהו היה מגיע לישיבה, איזה בחור היה מגיע עם העיתון של סוף השבוע האחרון, עם הסיפורים על מה הדוגמנית היא, באיזה תכשירים היא משתמשת, ובאיזה, לא יודע מה, איזה יינות מגישים עכשיו במסעדה הזאת ובמלון הזה ובמסיבה הזאת של המיליונר ההוא, היו זורקים אותו מהישיבה. והנה יש לנו פה שני פרקים הראשונים, מספרים לנו בפרוטות את כל הסיפורים היפים האלה, וגדולי תורה ורבנים וראשי ישיבות יושבים ודורשים ומפלפלים בדרשות על שמן המור ושמן... זה צריך להיות בתנ"ך? ואת הסיפור העיקרי של הגזרה של אמן, הוא סוגר את זה עם המלך בשתי דקות, בשני משפטים. לא, מסופרנו יותר מדי לעומק מה היה הדיון שם, מה היו הסיבות. מנסים כולם להסביר מה, על זה שמרדכי לא משתחווה לו, הוא הולך להרוג עם שלם, מה הסיפור, למה מרדכי לא קורא ולא משתחווה? יש פה הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד דברים שמסופרים בתמצית. אבל כל השמנים והתמרוקים ושהשגז, והסריס הזה והסריס ההוא, ושיבת רואה פני המלך והפרטמים והלא יודע מה ושרי המדינות, ובאיזה סוסים בדיוק שלחו את הגזרה של המן, אם בפדקס או ב-UPS או לא יודע מה, את זה מפרטים לנו פסוקים ארוכים. אפילו לנאצים לקח יותר זמן להגיע לפתרון הסופי מאשר השיחה הזאת של שתי דקות בין אמן לאחשוורוש. את זה הם מספרים לנו בכלום, משפט וחצי שאנחנו מנסים להבין. זה ספר שצריך להיות בכתבי הקודש? זאת השאלה פה. זאת השאלה. בוא נגיד שבאמת, אנחנו ככה מאמינים, שהכל זה יד השם מכוונת. אז למה זה לא מסופר לנו במגילה בצורה שאנחנו כיהודים מאמינים? יודעים, כל ספרי התנך מספרים לנו דברים בצורה ברורה. וישמע השם, נכון? כל זעקתם, לא יודע מה. אפילו שאסתר צריכה ללכת אל המלך ואומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו. מוזכר שם שהתפללו לקדוש ברוך הוא? לא. לא כתוב. צמו, צעקו, בחו. גילוי מצוקה. אנחנו לא רואים תמונות לא עלינו מאוקראינה, מכל מיני מקומות, אנשים בוכים, זועקים. זה אומר, תפילה יש פה, פנייה לקדוש ברוך הוא יש פה, תשובה של הקדוש ברוך הוא יש פה. שום דבר. אין פה שום מעשה דתי בכל המגילה. מרדכי לא קורא ולא משתחווה, למה? למה? מאבק פוליטי, עניין דתי, כי יגידו לו אשר הוא יהודי, נכון כתוב. זהו, אבל למה יהודים לא משתחווים לו?
מצד שני, בסוף המגילה מופיע שהיה כאילו מעמד הר סיני. שקיבלו עליהם את התורה מחדש.
דרשה של חזק, קיימו וקיבלו עליהם בעזרם לעשות את ימי הפורים האלה. כתוב שהם מודים לקדוש ברוך הוא. כתוב שססים ושמחים ומציינים את זה וכו'. אז מה זה, מה זה המגילה הזאת? למה היא לא מספר... אם זה מה שמתכוונת לספר לנו, למה היא לא מספרת לנו את זה בצורה הזאת? ואם ככה היא מספרת את זה, אז השאלה אם באמת צריכה להיות בכתבי הקודש או לא. אם ככה צריך לספר את הדברים. זאת השאלה פה, זה הדיון. מצד שני, תראו איזה אמירות יש לנו לכיוון ההפוך. ירושלמי, מסרת מגילה, מקור 2, פרק א' הלכה ה'. רב ורבי חנינה ורבי יונתן ובר כפרה ורבי יהושע בן לוי. מוכרים לכם חלק מהשמות האלה? מאיפה? מהאמרה הקודמת, נכון? הקבוצה הזאת שאמרה, שאמרה אסתר חכמים כתבו לי לדורות, היה שם את רב, את רבי חנינה, רבי יונתן היו כאלה שמחליפים את רבי יוחנן ורבי יונתן. טוב, מה הם אמרו? אמרו, המגילה הזאת נאמרה למשה מסיני. לא סתם. לא סתם שהיא צריכה להיות בכתבי הקודש, לא בכתובים, לא בנביאים. נאמרה למשה מסיני. כמו התורה, כן. אלא שאין מוקדם מאוחר בתורה. בסדר, נכתבה אחרי זה, אבל נאמרה על משה מסיני. רבי יוחנן, רבי שום בן לקיש, הנה רבי יוחנן שגם היה שם, רבי יוחנן אמר, הנביאים והכתובים עתידים להיבטל, בחמשת ספרי תורה אינם עתידים להיבטל. מה הייתה מה? קול גדול ולא יסף, אין אחרי התורה כלום. רבי שום בן לקיש אמר, אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידים להתבטל. נאמר כאן קול גדול ולא יסף, נאמר לאלן, וזכרם לאסוף מזרעם, הלכות, הליכות עולם לא, הם לעולם. הלכות למשה מסיני. אז הנה, פתאום המגילה מקבל לנו פה מעמד על, לא סתם מעמד של כתבי הקודש. זה לא קהלת, זה אפילו לא יחזקאל או ירמיהו או ישעיהו, יהושע. זה נאמר למשה מסיני. אפשר להגיד שזה מה שנאמר למשה מסיני, הרמב"ם כותב בכלל הראשון, בהקדמה, הנה, בדיוק דיברנו בשבת בכנסת על ההלל, אז כתוב, יש אל דאורייתא, אני יודע, יש ביטוי בגמרא של אל דאורייתא, יש דעת באג שמונה את ההלל כאחת מתרי"ג מצוות, והרמב"ם דוחה את זה ואומר, איך אפשר להגיד שההלל, שזה פסוקים שדוד המלך אמר, איך אפשר להגיד שזה דאורייתא, אנחנו יודעים ש613 מצוות ניתנו למשה בסיני, אז איך... נאמרים לו שם פסוקים שדוד המלך אמר, ואומר רמב״ם, וגם, סליחה, בהג מונה גם את פורים, אז הוא אומר, מה זאת אומרת פורים? פורים קרה הרבה שנים אחרי? אז להגיד שהקדוש ברוך הוא בהר סיני אמר למשה, תשמע, יום אחד עוד הרבה שנים, יהיה בשושן הבירה סיפור כזה וכזה, ואני אציל את היהודים, ואתם תכתבו את המגילה, ויהיה כזה זה, אומר, אני לא חושב שמישהו בר דעת יכול להגיד כזה דבר. הקדוש ברוך הוא לא אמר דברים כאלה למשה בסיני. אמר לו בסיני מצוות. וכשקרה סיפור המגילה, אז קבעו את ימי הפורים. אולי זה על פי עיקרון, דאורייתא, הרמב"ם כותב בסוף מניין המצוות, שבזמן שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו, יש מצווה להודות לו ולתקן תקנה ולזכור את הנס וכולי, בסדר. זה עיקרון חשוב בתורה. יש לנו את פסח ככה, את סוכות ככה. אבל להגיד שהקדוש ברוך הוא ציווה על זה, זה לא. אז המגילה הזאת נאמרה למשה בסיני, הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני, תשמע, קח, קלף, תכתוב, ואי בימי אחשוורוש או אחשוורוש. לא. אז מה הכוונה של האמירה הזאת? אז תראו, הרמב״ם כותב, לא סתם, זה מופיע ברמב״ם אפילו. בסוף הלכות, יש לו הלכות מגילה בחנוכה, שני הפרקים הראשונים זה הלכות מגילה. בסוף עניין המגילה, הלכה אחרונה בעניין המגילה, הוא כותב ככה. בכל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח. חוץ ממגילת אסתר, הרי קיימת כחמישה חומשי תורה, וכהלכות של תורה שבעל פה, שאינם בטלים לעולם. זאת אומרת, נאמרה למשה מסיני, אצל הרמב"ם העיקרון של סיני זה בעצם דברים נצחיים, שנשארים נצחיים. כל ענייני הנביאים, מה שהנביאים אמרו, הוראות שעה, הם... אין להם תוקף נצחי, יש להם תוקף לאותו דור או לכמה דורות, והם אחרי זה מתבטלים. החמישה חומשי תורה וההלכות שנאמרו למשה מסיני, הם נצחיות ואין להם ביטול, והמגילה גם כן ניתן למעמד כזה נצחי. זה לא הכוונה שהיא נאמרה בסיני, אלא הכוונה שיש לה מעמד נצחי כמו אותם דברים שנאמרו בסיני. ואף על פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות, כל הצרות האחרות שהיו במהלך הדורות ישכחו בימות המשיח, ימי הפורים לא התבטלו, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. אז מצד אחד אומרים המגילה לא ראויה להיות בכתבי הקודש, מצד שני ניתן לה מעמד על, שהיא לא מתבטלת אפילו לימות המשיח, אפילו שכל ספרי הנביאים והכתובים התבטלו, המגילה לא מתבטלת. יש לה מעמד כמו תורה שבעל פה, כמו הלכות, כמו חמישה חומשי תורה. אז אנחנו צריכים להבין. למה יותר מתורה שבעל פה? לא יותר מתורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא נצחית, לא משתנה. בסדר? אז צריך להבין מה עומד... מה משמעות האמירה הזאת ומה משמעות האמירה הזאת, כן? אז בואו נראה קצת איפה המגילה נמצאת גם, מבחינת ציר הזמן. אנחנו נמצאים תקופה אחרת לגמרי, למדנו את שיר השירים, את קהלת של שלמה, שזה תחילת בית ראשון, פה אנחנו נמצאים תקופה הרבה יותר מאוחרת. והגמרא בבבא בתרא, שקוראים אותה גם לגבי מגילות קודמות, אומרת ככה, סדרן של כתובין, גמרא מונה שם מקור ארבע, בסדר כרונולוגי את הכתובים, לא כמו שאנחנו בדרך כלל בתנכים שלנו, שאנחנו מתחילים בתהילים ואחרי זה יש לנו אחרות ואת המגילות ביחד, פה המגילות מתחלקות לפי הסדר הכרונולוגי שלהם. רות, מתחיל מרות, ספר תהילים, כן רות לפני תהילים, כי רות היא סבתא רבא של דוד המלך, נכון?
תקופת השופטים.
תקופת השופטים, נכון. ספר תהילים זה דוד, ואיוב, בסדר, צריך להבין למה איוב בתקופה הזאת, כלומר שם דנה בזה, מתי בדיוק איוב היה, ומשלי קהלת שיר השירים, שלמה המלך, נכון, וקינות זה החורבן, דניאל זה כבר אחרי החורבן בגלות בבל, ומגילת אסתר, עזרא בדברי הימים, עזרא כולל גם נחמיה, כי עזרא בדברי הימים זה כבר שיבת ציון, אז איפה נמצא... נמצאת אסתר, איפשהו בגלות בבל, כן? נכון? גלות בבל, פרס. היה פה הרב לונדין ביום ראשון, דיבר קצת על ההיסטוריה, תכף נדבר על זה. ומכתבן, אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל, ושנים עשר, דניאל ומגילת אסתר. אוקיי? כי בתרי עשר יש לנו כמה נביאים באמת שהם מאוחרים, חגי זכריה ומלאכי, שהם כבר בתקופת שיבת ציון, דניאל שהיה בגלות ומגילת אסתר. כל התקופה הזאת. עכשיו תראו, קצת לתת פה רקע היסטורי על איזה תקופה אנחנו מדברים, כי זה קצת חשוב לנו להבין מה קורה בתולדות עם ישראל בתקופה הזאת של המגילה. המגילה מתייחס לזה קצת, נכון? על מרדכי, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה בימי יוחנן המלך יהודה, אשר הוגלה נבוכדנצר מלך בבל. נכון? עכשיו השאלה היא בדיוק מתי הוא נמצא. הרב לונדין קצת נתן פה את ההיסטוריה, אני רוצה לתת פה למקם את החשברוש בהיסטוריה הזאת, ומי שמכיר, אני על קצה המזלג יציג את זה כאן, יש כידוע פער לא קטן בין הדרך שחזל מונים היסטורית, את הכרונולוגיה של בית ראשון, חורבן בית ראשון, בניין בית שני, בעיקר התקופה הזאת, והמלכים השונים בפרס בעיקר, לבין התיעודים ההיסטוריים שיש. ההיסטוריה מבוססת בעיקר על הרודוטוס, שהיה היסטוריון יווני. זה מקובל עד היום. ותכף נתייחס גם לסתירה הזאת, איך אנחנו מסבירים את הפער הזה. יש לנו איזה פער של משהו כמו 180 שנה בין שני התיעודים, שני המניינים. עכשיו, איפה החשברוש נמצא? אז בואו נראה, לדעת חז"ל, זה מבוסס על מה שחז"ל אומרים בסדר עולם רבה, פרק כ"ט למד, זה מיוחס רבי יוסי בן חלפתא. אז לפי המניין של חז"ל, בית ראשון עמד 410 שנים, אחרי זה 70 שנה גלות בבל, בית שני עמד 420 שנה, נכון? הוא חרב בשנת 68 או 70 לספירה, אז אם אנחנו הולכים אחורה, אז בעצם אם בית שני עמד 420 שנה וחרב ב-70 לספירה, אז הוא נבנה ב-350 לפני הספירה, כן? נכון? ובעצם חורבן בית ראשון זה 70 שנה קודם, זה 420 לפני הספירה. לדעת ההיסטוריונים זה 586 לפני הספירה, אז יש לנו פה 160 ומשהו שנה הפרש. בסדר? אבל על פי חז"ל, כורש הוא הראשון שמולך בפרס, הוא מולך בערך בשנת 370 לפני הספירה. בתחילת המלכות שלו הוא מצהיר את הצהרת כורש הידועה, שאפשר לעלות ולבנות את בית המקדש, היא מתחילה את ספר עזרא, מסיימת את ספר דברי הימים, מתחילה את ספר עזרא, ובעקבות ההצהרה של כורש מגיעות העליות של שש בצר, זרובבל, יש כאלה שאומרים שש בצר זה זרובבל, זה אותו אחד, ולפי חז"ל כורש מולך בסך כל 3 שנים. אבל זה מתחיל להניע את התהליך. חוזרים עם זרובבל, קבוצה של אנשים, מתחילים לבנות מזבח לפחות, לא ממש את המקדש. קבוצה קטנה, אנחנו יודעים גם שבגלות יהויכין כבר ירדו לבבל השכבות החזקות של העם, האליטה, החרש והמסגר וכו', ודלת העם נשארה בירושלים. וגם אחרי זה, לצערנו, בעלייה לארץ, הרוב הגדול של עם ישראל נשאר בבבל, שהופכת אחרי זה לפרס, כן, עם הכיבוש של הפרסים, ו... דלת העם, אנשים, קבוצה קטנה של אנשים עולים לארץ. ואז, אחרי כורש, חז"ל אומרים שהחשברוש מולך. והוא זה שעוצר את הבנייה של המקדש, יש לנו כתוב, אם תפתחו רגע בעזרה, פרק ד', כתוב שכבר התחילו, פרק לפני כן כתוב שכבר התחילו לבנות מזבח ולא לבלות וכולי. רוצים להתחיל לבנות המקדש. ואז פרק ד', פסוק א', בעזרה, וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל להשם, אלוקי ישראל. צרי יהודה זה הצרים, האויבים שנמצאים בארץ, הגויים שלא כל כך מוצא חן בעיניהם התוכנית הזאת. אז בהתחלה הם באים והגשו זרובבל וראשי אבות ויאמרו להם, נבנה עמכם כי ככם נדרוש אלוקיכם, בואו נבנה ביחד. ולא אנחנו זובחים עם שר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה, כן, זה אולי קשור לשומרונים וכדומה, לקוטים. ויאמר להם זרובבל ויהושע ושאר ראשי אבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו, כי אנחנו יחד נבנה להשם אלוקי ישראל, כאשר ציוונו כורש מלך פרס. זה מקדש שלנו, אנחנו בונים אותו לבד, לא תודה, שכוח, מויכל טויבס, זה לא צריך. ויאמר צמרפים ידי עם יהודם ובעלים אותם לבנות וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס עד מלכות דריווש מלך פרס. אז צרי יהודה מהנקודה הזאת עושים להם צרות. ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. בימי אחשוורוש. אחרי זה בימי ארתחשסתא כתב בשלם, מתרדד וכו' וכו'. יש פה איזה איגרת של ארתחשסתא שהוא אחרי זה מעודד את הבנייה. אז מה שחזל אומרים לנו זה שבימי אחשוורוש יש את אחשוורוש מולך 14 שנים, שבתוכה מתרחש נס פורים, ויש בחזל התבטאויות שקושרות את הגזרה של המן עם הגזרה הזאת שכתבו שטנה על יושבי יהודה. אולי, אפשר לשער, הייתי מי שמסביר, שזאת בעצם אותה גזרה. כותב המגילה או מי שיושב בשושן, מתייחס פה לגזרה כללית כנגד כל היהודים שיושבים בכל מדינות מלכות אחשוורוש. מי שיושב בירושלים, מסתכל על זה גם על עצירת בניית המקדש, זאת אומרת, זה שטנה גם כנגד זה. ומדגיש את העניין הזה. אז בספר עזרא מודגש ההיבט של זה, שזה עוצרת בניין המקדש. ועכשיו המהפך בחצר אחשוורוש, שזורק את המן וממנה את מרדכי, כמובן שמוביל לשינוי היחס כלפי עם ישראל, ואחרי זה מולך דריווש, שלפי מדרשים מסוימים הוא הבן של אסתר, קצת יוצא שהוא היה מאוד צעיר, שהוא מלך, ובשנה השנייה שלו הוא מתיר לחדש את הבנייה, זה פה עם בעזרה בפרק ד' שם בפסוק כף ד' כתוב בדיין בתלת, זה בארמית, בדיין בתלת אבידת בית אלהדי בירושלם, זאת אומרת כל אותו זמן בטלה עבודת בית השם בירושלים ועבד בטלה עד שנת תרטן למלכות דריווש מלך פרס. שנת 2 לדריווש הוא מתיר להמשיך לבנות את המקדש. יש 18 שנה בין הצהרת כורש להתחלת בניית הבית שנעשית בשנת 2 לדריווש. זה בדיוק 3 שנים של כורש, 14 שנים של אחשוורוש, והראשונה של דריווש, ואז בשנה השנייה של דריווש זה נבנה. ויש כידוע שני מניינים של 70 שנה, אחד כתוב בירמיה, אחד כתוב בדברי הימים שם של אחד התחיל מגלות, מתחילת מלכות נבוכדנצר ומסתיים בעלייה הראשונה של זרובבל, השנייה מתחילה בחורבן בית ומסתיימת בתחילת בניית המקדש, בניין המקדש מסתיים בשנת 6 לדריווש, ועזרה עולה אחרי זה, זה בעזרה פרק זין אם אני לא טועה, מתואר את העלייה של עזרה, כן, וזה לפי סדר עולם רבה שמה, זה בשנת 7 לדריווש, ונחמיה 13 שנה אחרי זה. זאת אומרת, עזרה ונחמיה עולים ממש מיד אחרי בניין המקדש, ולא הרבה זמן אחרי סיפור פורים, כן.
באותם 18 שנה המזבח כבר היה...
אז יש כבר מזבח, אבל יש לצרי יהודה, יש שם בלגן, זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט משהו הולך שם, בסדר? אוקיי, עכשיו, לפי הדעה הזאת גם בחז"ל, ארתחשסתא, או ברוב המקומות האחרים הוא מוזכר ארתחשסת, יש א' בסוף אבל התפי בשבא, זה שם כללי למלך, זה כזה כמו פרו, כן. שם כללי כזה, ויש עוד דעות בחז"ל, אבל פחות או יותר זה הכרונולוגיה. עכשיו, לפי המחקר, ואני שולח אתכם לקרוא, תחפשו בגוגל השנים החסרות, תמצאו על זה כמה מאמרים, יש מאמר ידוע של הרב ברויר, הוראת ההיסטוריה ואמונת חכמים. הטענה באופן כללי היא שחכמים זה לא מה שהם אמרו, המניין שלהם זה לא איזה משהו שהם קיבלו ברוח הקודש, אלא זה מה שהם ידעו לפי הידע ההיסטורי שהיה באותו זמן. הם היו רואים את מה שעמד בפני הרודוטוס, היו או מקבלים דעתו או מתייחסים לזה, אבל אין סיבה דווקא לקבל את זה. ראיתי איזה מאמר שהיה פעם במגדים שכן ניסה להראות שכל הראיות שההיסטוריונים מסתמכים עליהם אפשר להסביר אותם על פי המניין של חז"ל. כל אחד יכול לקרוא ולשפוט. בכל אופן, המחקר כמו שאמרנו מונה קצת המלכים בצורה אחרת. כמו שאמרנו, מקדש ראשון חרב בשנת 586 לפני הספירה. כורש מולך 30 שנה, לא 3 שנים כמו אצל חזה, 30 שנה, מבערך שנת 550, בערך משהו כמו 30 שנה אחרי חורבן בית ראשון, הוא מתחיל למלוך. יש לנו גם תיעוד מאוד ידוע שנקרא גליל כורש, שזאת בעצם הצהרת כורש שאומרת שכורש באופן כללי, הוא לא רק התיר לבנות את בית המקדש, הוא נתן לכל העמים שהיו תחת האימפריה הפרסית, הוא נתן להם חופש דת. נתן להם רשות לקיים את המנהגים שלהם, את התרבות שלהם, את הדת שלהם, חופש דת ותרבות. ובמסגרת המדיניות הזאת הוא גם נתן ליהודים לבנות את בית המקדש בירושלים. זאת אומרת, זה חלק ממדיניות כללית. ודרך אגב, חלק מייחסים את זה לזה שהאימפריה הפרסית היא באמת החזיקה מעמד הרבה יותר זמן מאימפריות אחרות שהיו אותו זמן, הבבלים, האשורים לפני כן, שהחזיקו מעמד כמה עשרות שנים, עשרות בודדות של שנים, הפרסים החזיקו יותר מ-200 שנה, חלק מזה אולי בגלל המדיניות היותר ליברלית שלהם כלפי העמים הכבושים, שאפשרו להם אוטונומיה תרבותית לפחות, אוטונומיה מסוימת תחת האימפריה הפרסית, בעוד שהבבלים והאשורים היו הרבה יותר, דיכאו הרבה יותר את הדברים האלה. עכשיו, הבן של כורש, אני מצטער שאני קצת אולי מונה פה כל מיני פרטים היסטוריים משמימים קצת, אבל קצת למקם את זה לפי שתי הדעות ולתת פה איזושהי אמירה לגבי המגילה. לכורש יש בן שקוראים לו קנבוזי, שהוא מולך איזה 8 שנים, אחרי זה מגיע דריאבש שמולך תקופה די ארוכה, קרוב ל-40 שנה. ובזמנו נבנה הבית, ופה יש התאמה לתיאורים בספר עזרא, שזה דריאבש. הבן של דריאבש הזה נקרא חשיירש, דומה למשהו? דומה לחשברוש, כן. לפי היוונים קוראים לו קסרסס. בכל אופן, יש אומרים שזה החשברוש של המגילה, והבן שלו זה ארתחשסט הראשון, שבזמנו עולים עזרא ונחמיה. תשימו לב, זה מאחרת עזרא ונחמיה הרבה יותר. לפי הדעות האלה, עזרא ונחמיה עלו בערך 60 שנה אחרי העלייה של, אחרי בניין הבית הראשון. ואם נשים לב, זה לא אומר שכבר התקופה כל כך טובה, למרות שהדריאבש מתיר לבנות את המקדש, אז זאת אומרת שתקופת אחשוורוש היא תקופה שכבר המקדש בנוי, אבל לפני עליית עזרא ונחמיה. אבל תראו מה קורה בנחמיה פרק א', תראו רגע נחמיה פרק א', עכשיו, דרך אגב, לפי זה מה שכתוב בעזרה שראינו קודם, שבימי אחשוורוש כתבו שטנה, זה משהו אחר. זאת אומרת, מונים שם כל מיני צרות שעשו לנו. אז בימי אחשוורוש הייתה צרה אחרת. בסדר? כן, בדיוק. אז נחמיה פרק א', דברי נחמיה בן חרחליה, והיא בחודש כסלו, שנת 20, זה 20 לארתחשסט, אז שוב, אנחנו אומרים 60 שנה אחרי החורבן, וגם הרבה שנים אחרי הסיפור של פורים. ואני הייתי בשושן הבירה. ויבוא חנני, אחד מהחי, הוא ואנשים יהודה, וישלם על היהודים הפלטה, אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. הוא יושב לו בשושן הבירה שם, בחצר המלך, נחמיה. הוא בעצם מרדכי יותר מאוחר כזה, שיושב אצל המלך בתפקיד בכיר, ושואל מה קורה עם אחינו היהודים המסכנים שיושבים בירושלים. ויאמרו לי, הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה, ברעה גדולה ובחרפה, וחומת ירושלים מפורצת ושעריה נצטו באש. ירושלים נמצאת במצב נורא. בית המקדש נבנה אמנם, אבל העיר פרוצה, אוקיי, מבחינה מדינית, מבחינה ביטחונית, המצב קטסטרופה, מבחינה כלכלית. והיא כשומע את הדברים האלה, ישבתי והבכה ואת הבלה ימים, והיא יצא ומתפלל לפני אלוקי השמיים, והוא מתפלל, ואז הוא גם אומר לארתחשסט שהוא לא יכול להישאר שם, שירושלים במצב כזה. תראו פרק ב' בפסוק ב' שם, פסוק א', סליחה, פרק ב' פסוק א', והיא בחודש ניסן, שנת 20 לארתחשסט, כמה חודשים אחרי זה, המלך, לארתחשסט המלך, יין לפניו, הוא מוזג יין לפני המלך, ועשה את היין ותנה למלך, לא הייתי רע לפניו, ואומר לי, המלך, מדוע פניך רעים, ואתה אינך חולה, אין זה כי אם רוע לב, ויראה הרבה מאוד, ואמר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא יראו פניי אשר העיר בית קברות אבותיי חרבה ושעריה הוקלו באש. ואומר לי המלך על מה זה אתה מבקש וכולי, ואז הוא אומר ואומר למלך, אם למלך טוב אם אתה בדרך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה, אל עיר קברות אבותיי ואבננה. וכך הוא שולח את נחמיה, ונחמיה הופך לפכה, כן? זאת אומרת, הנציג של המלך, המושל של המלך באזור ירושלים, והוא באמת בונה את החומות, והוא מחזק את העיר מול כל הצרים שלה. כך או כך, בזמן סיפור המגילה, ירושלים במצב נורא. אוקיי? ירושלים, בין אם המקדש בנוי, בין זרק מזבח, יש שם יישוב יהודי קטן, הם מותקפים ומוקפים בצרים, באויבים. המצב שם גרוע מאוד. ובשושן הבירה יושבים יהודים וחיים טוב. נכון. עכשיו אנחנו יכולים מאוד להבין את מה שכתוב בגמרא במגילה, מקור 5. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו דור כליה? למה הייתה הגזרה נוראה הזאת על עם ישראל באותו דור? אמר להם, אמרו אתם? נו, שאלתם שאלה, בטח יש לכם איזה וורט, תגידו. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מה כל כך נורא ליהנות מסעודתו? יש בתחילת המגילה, כן, משתה, 180 יום, אחרי זה לכל שרה ועבדה, ואחרי זה לכל הנמצאים בשושן, משתה שבעת ימים, ועם ישראל נהנים מהמשתה. מה כל כך רע בליהנות מהמשתה? יש כל מיני סיבות. לא יודע איך הכשרים שם.
יין
נסך.
יש שם פעילות? לא. עשו לו משתה שהוא אלה של טוב.
נכון, יפה. שהוא מביא את ושתי, חז"ל אומרים שזה התחיל מאיזשהו ויכוח ביניהם. הלל אומרים מדיות נאות, הלל אומרים פרסיות נאות. אז אמר להם אחשוורוש, כלי שאני משתמש בו אינו מדי ולא פרסי, אלא כסדי. ברצונכם לראותה? לא מקום כל כך לבחור ירא שמיים לשבת שם, נכון? במשתה הזה. אז יכולות להיות כל מיני בעיות. אבל אם אנחנו מזכירים את מה שאמרנו קודם, יהודים יושבים בשושן הבירה, נהנים מכל טוב שושן, אוכלים ושותים ושמחים, שירושלים נמצאת בכזה מצב. תראו איך נחמיה הגיב שהוא שמע מה המצב בירושלים. וזה עם ישראל שנמצא בתקופה שאפשר לעלות לירושלים, שהייתה קריאה לעלות לירושלים, ולא עולה, ונהנה יופי מהתנאים בגלות. יותר מזה, חז"ל מדגישים את זה, מקור 6, כן, הזכירו את זה. בימים ההם כשבט המלך, הוא כתיב בתרי בשנת 3 למלכו, אז מתי היה בדיוק המשתה? זה היה כשבט המלך על כיסא מלכתו, מיד שהוא התמנה, או בשנת 3 למלכו. אמר רבה, מהי כשבט? לאחר שנתיישבה דעתו, אמר, בלשצר חישב וטעה. אנא חשיבנה ולא טעינה. אנחנו יודעים שבלשצר הוציא את כלי המקדש, וחשב שכבר עברו 70 שנה, כן, זה דיברנו שני החישובים השונים של מה זה ה-70 שנה, ו... עשה משתה, חשב שכבר לא יבנה יותר המקדש, ואז הוא מת, כן, חושבים הכתובת על הקיר, מנמנה את הקיר ופרסין וכולי. אבל הוא טעה, אנא חשיבנה לא טעינה, אני מחשב עכשיו שעברו 70 שנה, ואני לא טועה בחשבון שלי. מה היא? דכתיב, כי למנות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם, הוא כתיב למנות לחורבות ירושלים 70 שנה, אז השאלה אם זה למלכות בבל או לחורבן המקדש. אז הוא חישב, חשוב 45 לנבוכד נצר, ב-20 תלת דביל מרודח, כן, שהמהלך אחרי נבוכד נצר, סך הכל 68, ותרתי דידי שנתיים שלו, של החשברוש, ה-70, אפיק מנה דבי מקדש, והשתמש בו. הוציא את כלי המקדש להשתמש בהם באותה סעודה. וזה בזמן שהמצב בירושלים הוא ככה, ובסעודה הזאת יהודים באים ונהלים מסעודתו של אותו רשע שהוא מוציא שם את כלי המקדש. כן, אנחנו, זה המנהג שלנו, הרי בקריאה של המגילה, וכלים מכלים שונים, כן, לקרוא את זה בניגוניך, נכון? שזה הכלי המקדש. אז אנחנו צריכים לסתכל על המגילה גם בהיבט הזה. בהיבט הזה שאנחנו נמצאים בגלות, עם ישראל משתקע בגלות בזמן שזה המצב בירושלים, ויש לזה גם זכר בתקנה. של לזכר פורים שאנחנו עושים, לזכר הנס. הירושלמי במגילה אומר, כן, שכתוב במשנה, שכרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון קוראים ב-15, נכון? יש לנו הרי פורים ושושן פורים, מי קורא בשושן פורים? כרכים מוקפים חומה ממות יהושע בן נון. מה הקשר יהושע בן נון? לכאורה צריך להיות מוקפים חומה מימי אחשוורוש. אומר הירושלמי, רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, חלקו כבוד לארץ ישראל שהייתה חרבה באותם ימים, ותלו אותה מימי יהושע בן נון, כן? דווקא בגלל לזכור את זה, שבאותה תקופה ארץ ישראל הייתה חרבה, וזה בעצם המקום העיקרי שלנו. עכשיו באמת צריך לשאול, מעבר לנקודה הזאת שצריך לזכור אותה, שהמגילה מתרחש בזמן כזה, אני חוזר לשאלות הקודמות, מה באמת המגילה רוצה ללמד אותנו? אמרנו, השגחה של הקדוש ברוך הוא מוסתרת, לא מפורשת במגילה. המגילה עוסקת בהמון פרטים, כמו שאמרנו, תפלים, לא חשובים, לא ראויים אפילו. סיפור כזה לא תנכי, כן? התנך בדרך כלל אומר בפירוש מה הוא רוצה להגיד לנו, ותמיד תולה את הדברים בקיום המצוות, אז טוב לנו, ושלא מקיים מצוות, אז לא טוב לנו. כל ספר מלכים, נכון? תמיד המלך שהולך בדרכי השם, אז הוא מנצח במלחמות, מי שלא הולך בדרכי השם, אז לא. ופה זה לא כתוב ככה, שם השם לא מוזכר במגילה. דרך אגב, אבן עזרא מציין את זה, והוא אומר, יש כאלה שאומרים שהקדוש ברוך הוא כן מוזכר. איפה?
המלך
זה רמז, נכון, אבל יש כאלה שאומרים שכתוב רווח, מרדכי אומר לאסתר, רווח והצעה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מקום זה הקדוש ברוך הוא. אבן עזרא אומר, לא בתנ"ך, זה ביטוי הרבה יותר מאוחר. וגם אם תחשוב, תגיד שזה זה, ממקום אחר, אז במקום אחר. יש כאלה שאומרים שהוא אומר שיש כאלה שאומרים ששם השם לא מוזכר במגילה, כי מרדכי כתב את המגילה בהרבה שפות לכל העמים, ולא רצו שיתרגמו את שם השם כל אחד לשם אלוהיו שלו, כן? אז הסתירו את זה, אבל זאת שאלה. כמובן שאנחנו צריכים בכלל להבין בתוך הסיפור, סיפור מאוד מוזר, בעיקר בדמויות שבו. אחשוורוש, מלך המעצמה הגדולה בעולם, האיש החזק בעולם, מולך ב-127 מדינה, וההתנהלות שלו היא מוזרה, תמוהה ומעוררת גיחוך אפילו. הוא לא יודע מה קורה סביבו, כולם עובדים עליו, השרים מסובבים אותו מפה לשם, הוא סוגר עם המן על רצח עם, בתוך דקות, בלי לגמרי לשאול שאלות או להבין מה קרה. שלושה ימים אחרי זה הוא לא זוכר בכלל במה מדובר, כן, במשתה, שאסתר אומרת, קרנו אני ועמי להשמיד להרוג ובאבד, מי הוא זה ואיזה הוא שם לא ליבר לעשות, כן, לפני שלושה ימים אתה חתמת על זה. מה זה, דבר קל בעיניך, רצח עם? יכול להיות שזה מה שאתה רוצה, בסדר גמור, אבל אתה עושה את זה בלי לשים לב. קשה להבין, אדם כל כך חזק, בהתנהגות כל כך חסרת אחריות. לא יודע, הייתה לנו דוגמה של נשיא כזה לפני, לא אצלנו, אחת המעצמות הגדולות בעולם לפני קדנציה אחת אולי, אבל אבל בוא מישהו שאמר מה היה אם לאחשוורוש היה טוויטר, אני לא יודע מה היה קורה, אבל
אם זה מדובר על יהודים, הכל הולך בקלות.
כן, אבל בואו, שוב. כמו שאמרתי, גם הנאצים לקח להם קצת יותר זמן להחליט על הפתרון הסופי. נכון? זה בכל זאת היה פה משהו מתוכנן, ועם מחשבה, ועם איזושהי אידיאולוגיה או משהו כזה. זה לא משהו שאתה עושה בקלות ראש. אחרי שלושה ימים הוא לא יודע במה מדובר. איך ייתכן דבר כזה? עד כדי כך, שהוא מעמיד פנים, לא יודע.
זה היה בגלל המשטרות
שהיה רשע.
כן, טיפש או רשע, אבל בכזאת רמה, איך אפשר להבין את זה?
היה כל הזמן עסוק במשטה?
כן, מה זה המשתה הזה? 180 יום משתה?
חצי שנה.
לא, שלושה ימים ראש השנה אתה לא מחזיק מעמד. 180 יום משתה? לא, באמת. איך אפשר להבין דבר כזה? אז ראי, הרב מידן מסביר שהמשתה הזה, הוא אומר שזה התכנסות צבאית, אפילו כרונולוגית, הוא מראה שהחשברוש באותה תקופה יצא לקרב, קרב ידוע שהוא יצא נגד יוון. הממלכה הפרסית, הארץ היחידה שלא כבשה זה היה יוון, ויצאו למלחמה אדירה נגד יוון.
לא כל כך הצליחו.
לא הצליחו, הם הכניסו שם מאות אלפי חיילים, מיליונים של חיילים אולי, ומאות אלפי כלי שיט ולא יודע מה, ונחלו שם מפלה. רמדאן טוען שזה היה כינוס צבאי, כהכנה, 180 יום, אין 180 יום משתה, איך אפשר 180 יום לשתות יין כל היום? אף אחד לא יכול להחזיק מעמד כזה דבר. אז זה היה כינוס צבאי של כל המצביעים של הצבא הפרסי, שמתכנסים של לתכנן את המלחמה הגדולה, וכמובן כל ערב יש סעודות יפות, וכחלק מהכנס, כן? אבל גם מה זה קצת מוזר? מה מספרים לנו על הכנס? כן, בסוף היה שבעה ימים משתה לכל העם, אוקיי? אבל לפני זה, 180 על חוסר ועבדיו. מה מספרים לנו על הכנס הגדול הזה, והחשוב של כל הגנרלים? איזה בדים היו שם, איזה כלים, איזה רצפה, איזה יין? שוב, זה מה שחשוב, בן אדם חוזר מאיזה כנס צבאי, מדעי, מקצועי. איך היה הכנס? שהסטייקים היו משהו. זה מה שיש לך לספר, זה מה שלקחת מהכנס. למה מספרים לנו ככה על הכנס? מה זה בא להגיד לנו? ובכלל, מה המסר של כל הסיפור? מה הנושאים העיקריים? קשה אפילו את זה להגיד.
רקנות בשטח.
אוקיי. אוקיי. אז בואו נראה, תראו, הגמרא במגילה, דנה אולי, אפשר להגיד אולי קצת בדבר הזה, מקור 8. ומאיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בידי חובתו, המשנה אומרת. רבי מאיר אומר, כולה, צריך את כל המגילה לקרוא מהתחלה עד הסוף. רבי יהודה אומר, מאיש יהודי, אדם אחר לבית הכנסת, וכבר התחילו לקרוא, אם הוא מאיש יהודי קרא, אז יצא ידי חובה. רבי יוסי אומר, מאחר הדברים האלה. הגמרא אומרת, תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, דעה הרביעית, מי בלילה ההוא. כן. אמר רבי יוחנן, וכולן מקרא אחד דרשו. זאת אומרת, בעצם כולם לומדים את הדעה שלהם מאותו פסוק, וכל אחד מפרש לו קצת אחרת. כתוב בסוף המגילה, ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף. מה זה את כל תוקף? מה דאמר כולה? זה תוקף של משהו, איזשהו משהו מרכזי, כן? משהו משמעותי. מה דאמר כולה? כן, רבי מאיר שאומר צריך לקרוא את כל המגילה, תוקפו של החשברוש. ובעצם כדי להבין תוקפו של החשברוש, צריך לקרוא מההתחלה, כן? הוא החשברוש המלך מרדכי כוש, בשנת שלוש למלכו, עשה משתה בכל שרה ועבדה, הוא צריך לקרוא את כל הסיפור הזה. מאן דאמר מאיש יהודי, תוקפו של מרדכי. צריך לספר את הסיפור של מרדכי, הוא הדמות העיקרית. אז אם פספסת את המשתה בהתחלה של חשברוש, נו, לא נורא, זה לא עיקר הסיפור. מאן דאמר מאחר הדברים האלה, תוקפו של המן. המן הוא הדמות המרכזית, ומי המן מתחיל הסיפור האמיתי של המגילה. הרקע על מרדכי, פספסת אותו? לא נורא, זה רק רקע. הסיפור האמיתי מתחיל מגזרת המן. ומאן דאמר מבלילה הוא תוקפו של נס. מי הדמות הראשית במגילה?
מרדכי.
מרדכי זה היה כבר דעה הכל. קדוש ברוך הוא. תוקפו של נס, נכון? לא מוזכר, אבל לכאורה זה עיקר הסיפור. הנס שהקדוש ברוך הוא עשה. אז במילים אחרות, המחלוקת היא פה מה הסיפור העיקרי של המגילה. תשימו לב, הדעה שאומרת תוקפו של החשברוש. סיפור המגילה הוא סיפור על החשברוש. הוא לא סיפור על מרדכי והמן ואסתר והיהודים, זה סיפור על חשברוש. כי אם זה סיפור על מרדכי, אז למה צריך לקרוא על המשתה? כן, כמו שאמרנו קודם, מה כל כך מעניין במשתה הזה? אתה רוצה רקע, אתה רוצה לדעת שאסתר עלתה להיות מלכה? לא, נכתוב שני פסוקים. והיא בימי החשברוש, עשה משתה, והקצוף על ושתי, וזהו, ויהב את אסתר, גמרנו. שני פסוקים, סגרת את כל הסיפור. מה אתה צריך את כל המשתה הגדול הזה וכל הבובה מייסס על, על מה שהיה במשתה ועל מה שהיה בתמרוקים של אנשים וכו'. לכאורה, מנדה אמר תוקפו של אחשוורוש, הוא אומר, כן, זה חשוב. זה הסיפור. זה הסיפור של המגילה. לא מרדכי ואסתר, זה בתוך הסיפור על אחשוורוש. אנחנו יודעים, מתחילים באחשוורוש ומסיימים באחשוורוש, נכון? והיה סימן אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. יכול למעשה תוקפו וגבורתו. אז יש לנו פה כמה סיפורים שצריך להבין מה, מה הסיפור העיקרי. ו... לפי זה ראיתי שיש כאלה, נתנו הסברים שונים. הרב מדן, שמעתי פעם שוב מפרופסור אנשקי על זה, שבעצם כל המגילה זה פרודיה על מלכות בשר ודם. אוקיי? למה יש לנו כזה מלך מטורף? כן? וגם כל התיאורים האלה של המשתה ותמרוקי אנשים, זה להראות לך מה בין מלכות בשר ודם למלכות מלכות הקדוש ברוך הוא. תראה במה מתעסק.
שני ספרי מלאכים, שבעצם כמעט כל המלאכים היו
מתוארים. כן, אבל פה אתה יודע, זה כבר מגיע לרמות כאלה של תיאורים, שבאמת גם, כמו שאמרנו, זה שהמלך כולו והממלכה שלו עסוקים במשתאות ובאיזה נערות מביאים למלך כל לילה וכל המנגנון שתומך בזה, וגם ההתנהלות של המלך, אחרי זה, במול איזשהו... יום אחד גוזר על עם כליה, וביום אחרי זה ממנה את, את המנהיג של העם הזה כעוזר הבכיר שלו, במקום זה שגזר להמית אותו. זה מלך, כן?
צריכים להבין באיזה תקופה אנחנו נמצאים.
כן.
התקופה היא הייתה, היום כך, מחרת כך.
כן, אז בסדר, רוצים להראות לך את זה. אין מדיניות. בלי בגץ ובלי
בצלם, כן. בלי שום דבר. הוא היה, הוא המושל, הוא הקובע, כן. זה הכל.
משילות.
אין לה,
בסדר, אוקיי. אז זה בדיוק מה שזה בא להראות לך. ככה מתנהל מלך בשר ודם. אין פה שום חוקיות, שום זה, לפי איזשהו צד שהוא קרה בבוקר. ולהבדיל ממלך מלכי המלכים, כן. אז בסדר, ראיתי הסברים כאלה. יש גם שמדברים על מימוש ההבטחה, גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, שמירת הברית של הקדוש ברוך הוא. ואני אראה פה הערה אחת, אנחנו נרחיב עליה בשבוע הבא. אולי מכאן קצת ההתייחסות האמביוולנטית הזאת למגילה, כמו שראינו קודם, שמצד אחד אומרים, ספק אם בכלל צריכה להיות בכתבי הקודש, מצד שני אומרים שהיא נאמרה למשה מסיני. הקדוש ברוך הוא פה, בניגוד לניסים שאנחנו רואים לפני כן, שיד השם גלויה ופועלת שם ישראל על אדמתו וכו', כאן הקדוש ברוך הוא משחק במגרש חוץ, כמו שאומרים. זה לא המגרש הביתי שלו, כביכול.
הסתרת פנים, לא?
נכון. הקדוש ברוך הוא פה, שאומרים, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מעשתים לא גאלתים לחלותם להפר ביתיתם, הם בארץ אויביהם, בארץ אויביהם עם כל התרבות שלה. הקדוש ברוך הוא צריך להיכנס למשתה היין ולבית הנשים ולפעול שם שגז סריס המלך שומר הפילגשים ועם כל האנשים הכי פחותים והכי נמוכים אנחנו נגיע אחרי זה. מי זה החרבון הזה שזכור לטוב? זה אופורטוניסט פוליטי שהיה יועץ של אמן וברגע אחד התהפך. האנשים הכי נמוכים והכי בזויים, כי שם עם ישראל נמצא עכשיו. והקדוש ברוך הוא נמצא איתנו שם, אפילו שם, ושהוא נמצא שם, הוא צריך לשחק במגרש שבו קוראים הדברים.
הוא המנהל.
כן, ושם הוא פועל. ושם הוא פועל. ולכן זאת מגילה שמצד אחד היא נמצאת בביבים הכי נמוכים, אבל מצד שני אולי זאת הגדולה הכי גבוהה שלה, שהיא מגלה את ההשגחה ברמה הכי גדולה שלה. ועל זה אנחנו בעזרת השם נרחיב יותר שבוע.